צריך לברר לו הדבר כפינה שהוא אדם גשמי, כדי שיקנה הידיעה כפי אשר ראו לאדם. ולכך כדי שידעו הכל מצוות השם יתברך, עשה הקדוש ברוך הוא כל הניסים והנפלאות והפתים במצרים, כמו שמבואר מן הכתוב. כדי שיוודע הדבר בראות העין הגשמי, אשר זהו ראו לאדם אשר הוא גשמי, וכדכתיב אני אקשה את לב פרעה וגומר למען רבותו שתי. וכן קדושת המשכן, למען שידעו הכל קדושתו, אמר ונקדש בכבודי, ואמרו זה אל תקריא בכבודי, אלא במכובדי, אלו נדב אביו שעשו חטא, והתקדש הבית אל אדם, כמו שהתברך השוכן בבית הזה נבדל מקום צם, וזה קדושת הבית. וזה נראה כי אף לצדיקים לא מתאחד עמהם, ואין לו צירוף עמהם. וזהו קדושתו, שמה מצורף לנמצאים, מצפק שיהיה צירוף אלו אביו, מכובדיו, היה מצורף אליהם, לא היה עושה דין בהם, כי הדין אשר עושה בצדיק, מורה כי הוא אשר יתברך נבדל לגמרי, אף מאוהביו. וכן כאשר נתן השם יתברך התורה, על ידי משה, הודעה בלב האדם הגשמי ספק בתורה מן השמיים, ולפיכך על ידי כוח ועדתו נתלבן ונצטרף, ונצרף תורה מן השמיים, שידוע כל דבר זה בבירור גמור. כי דבר זה אחד בכוח ועדתו שהוא כופרים בתורה מן השמיים, כמו שהוכיח הכתוב. ולפיכך, היה עונש כוח ועדתו שנבלו חיים שעולה. וזה כי התורה היא תורת אמת, לא כמו שאר הדברים, כי אם שאמת, כמו שאמר אחד ראובן, הוא בבית זה, והאמת שהוא בבית. כלומר, הוא אומר ראובן הוא בבית זה, ובאמת ראובן שם. מכל מקום אמרה, לא נקרא דבר זה שהוא אמת, מצד כי אפשר גם שהוא לא יהיה בבית. ואם שהוא אמת שהוא באמת באותו רגע בבית, הדבר זה הוא במקרה. וכאשר אמר האדם, ראובן איננו בבית. הוא שקר, אבל הוא שקר במקרה, כי אפשר שיהיה בבית. אבל האמת שהוא אמת בעצם, שהיא באמת בעצם, היא תורת משה. שהיא אמת בעצם שכל דברים מוכרחים ואפשר בניין אחר. וזה כי כאשר אמרה תורה, אהרון הוא כהן, ודבר זה אמת בעצם לפי שהוכחי שכך יש אפשר שבניין אחר. לכך מציאות זה הוא עצם והוא הכרחי שיקח ולא בניין אחר. וכן כל דברי התורה הם כך שמציאותם הכרחי כמו שהתבהר בפרק שלפני זה. קודם כל אומר המהר"ל בקטע הראשון בפרק, שבעצם תפקיד הניסים והנפלאות ומופתים של מצרים ושאר הניסים, זה בעצם לתת לאדם הגשמי אחיזה בעצם בנבדלות האלוקית. כלומר, שהנס בעצם מבסס את הנבדל, את הקדוש הנבדל, שבעצם אדם מבין, ובעצם דרך העין הגשמית שלו, דרך החושים שלו, הוא בעצם מבין את הנבדלות האלוקית. ולכן חטא נדב ואביהו ביום חנוכת המשכן, היו צדיקים גדולים, והם חטאו, ובחטא הדק שהם חטאו, נתקדש הקדוש ברוך הוא בידיעה שבעצם, כמה שפתאום יש משכן, משכן זה לשון? לשכון, כן. משכן כמקדש, מקדש של משכן, רובי דף ג', אומר רב צדוק, משכן זה שכינה, לשכון וקדושה זה נבדל, כן? ויש קשר בין השכינה לנבדל, כן? כמו בתחילו והרחימו, אהבה ואירה. יש לו שם המערכה על אהבה ואירה מאוד מאוד חזקה שם בדברי סופרים עוד ג' א' ב' ג' נדמה לי. ובעצם היסוד שבעצם נמצא כאן זה שיש פה איזושהי קרבה גדולה, השראת שכינה במשכן, פתאום עכשיו פה יש איזושהי נקודה של גילוי לקוט בחיים, קרבה עצומה, תחושה אמיתית, הקרבה היא תחושה אמיתית שהנה זה נוכח, זה קשור, זה לא מנותק, זה כל המקום של האהבה, אהבה זה כמעט אחד, זה התאחדות, והמקום של השראת השכינה, זה הנה יש אהבה גדולה, יש פתאום איזו נקודה, שבה התאחדות עצומה, האלוקות כביכול נוחתת לארץ, כמו שחזל מתארים במדרש, איך החטאים של האדם הראשון ושאר הדורות עד אברהם אבינו, השכינה הסתלקה לעשר ערכיים, ואברהם מוריד אחד, יצחק אחד, בקיצור, עד שבמשכן השכינה, איזו נחיתה, יורדת, שוכנת, נמצאת בתוך הארץ, ופתאום יש כבר וואו, קדושה בחיים. ודווקא בנקודה הזאת שיש חיבור וגילוי של אלוקות בחיים, מיד עם האהבה הגדולה בעירה. מיד עם הרחים הוא בעד בתחילו. כי אם האהבה היא הקרבה, החיבור, הדבקות, ההתאחדות, העירה היא בעצם הנבדלות. ותמיד, תמיד, תמיד לא יכול להיות בכלל גילוי של אהבה בלי גילוי של עירה. כי ברגע שיהיה גילוי של אהבה בלי גילוי של עירה, במקום הזה, יש כבר צד של עבודה זרה. יש כבר צד של הגשמה והמחשה, שכבר חזת במשהו. ולכן תמיד, מעל כל החוכמה וההשגה האנושית, ראשית חוכמה, עירת השם. כי העירה בעצם היא הנבדלות שפותחת אותנו למה שמעבר לכל יכולת שלנו להשיג, להכיר, להתחבר ולהתאחר. ולכן, בעצם, יש פה בחינה שהיא אותה נקודה של עירה, וגם הניסים, באמת, כמו שאנחנו עכשיו בפרשות מצרים, הניסים של מכות מצרים יוצרים נבדלות בכל העולם כולו, וזה פשט הפסוקים שלמען תדע, כן, כמו בכל הארץ, יש שם כל הזמן למען תדע, כלומר יש שם הבדלת הקדוש ברוך הוא מכל הנבראים כולם. כי בסוף אם היה באמת מציאות של צירוף, אז זה כבר הגשמה, כי אנחנו מצורף למישהו, אז הוא מתחבר למישהו, ולכן תמיד יש בעצם את הבתחילו. אמרה לא אומר את זה פה, וזה מתחבר על פניו למה שחזר אומרים, שהקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על צדיקים בחיים. כן, רק אחרי שנפטרים. ובעצם אין צירוף, האדם הוא חי, הוא גשמי, הוא צורף אל החומר, אז אין צירוף בעצם אל האדם. זה הבחינה של העירה, כמובן שמה היה רק עירה, בלי אהבה, אז היה נבדלות, אבל לא היה חיבור, לא היה קרבה, לא היה בעצם קשר פנימי עמוק, שבעצם יוצר את כל הנקודה המאחדת שבין האדם לכל המהלך האלוקי, לכל האור האלוקי. ולכן החיים בנויים מאהבה ויראה, ובנקודה הזאת, המהר"ל פה לא בא לדבר על אהבה ויראה, אלא הוא בא להסביר שתפקיד הניסים, תפקיד האותות והמופתים, זה לבנות את אותה נבדלות, ובעצם באותה נבדלות, מתוך זה גם ההבנה הגדולה, אומר המהר"ל, לסיפור של קורח. בקורח, משה רבינו קיבל את התורה, ועדיין היה אנשים הולכים להגיד, טוב, זה שמשה קיבל את התורה, זה עצמו, זה מה שקורח אמר, חלק מזה, הוא לא אלוקי. קורח המציא שארון יהיה כהן, משה המציא שארון יהיה כהן, משה המציא כל מיני דברים. והבירור של פרשת קורח הוא הבירור של תורה מן השמיים. הבירור בעצם שזה דבר מוכרח, כן.
אבל הוא היה במעמד הר סיני, לא הבנתי מה, מעמד הר סיני לא היה אמין כל כך?
לא, אלא שקורח עשה פלוג בין מעמד הר סיני של אנוכי ולא יהיה לך, או לצורך העניין עשרת הדיברות, לבין מצוות בתורה שכביכול הוא טוען של משה רבנו. אתה קירבת את ארון אח שלך, עשית קומבינה. זה לא הקדוש ברוך הוא אמר לך בכלל, זה לא מוכרח. צורך העניין הקדוש ברוך הוא אמר לך שיהיה כהן, ואתה החלטת, זה אח שלך. בסדר? והבירור בעצם, כן, פרשת קורח, כמו שכתב הרמב״ם ב-13 עיקרים, פרשת קורח זה הבירור של היסוד השמיני של תורה מן השמיים. וזאת תדעו כי השם שלחני וכו' וכו' וכו', כי לא מליבי. זה הבירור של פרשת קורח, שהתורה היא תורה מן השמיים. ואם היא תורה מן השמיים, פירושו של דבר ממלא שהמצוות הן הכרחיות, הן עניין עצמי, ולא עניין שהוא תלוי תנאים. כן.
היה לו דרך לדעת? שכאילו שמשה עושה את זה מהקדוש ברוך הוא ולא
כן, מעצמו. כמו שכל עם ישראל ידע. זאת אומרת, כיוון שהרי הקדוש ברוך הוא אומר על מעמד הסנאי, וגם בך יאמינו לעולם, וגם בך יאמינו לעולם. מעמד הסנאי בא לבסס את זה שיש לו כמה זוויות, הקורס לא מדבר על שקל ישראל לגאול נבואה, אבל הרמב"ם אומר, יאמינו במשה רבינו שהוא, אי אפשר לחלוק על נבואותו. הרמב"ם ממש מדגיש את היסוד הזה מאוד, הרמב"ם אומר שהמשיח, מעלתו תהיה קרובה לתורת משה רבינו. השיח לא יכול לחלוק על תורת משה רבינו, כן? זאת אומרת, ולכן בעצם יש ביסוס של תורת משה רבינו. ובא כוח אמר, לא, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה, זה לא מוכח. ולכן היה צריך נס נוסף. ועכשיו המהר"ל להיכנס בפרק הזה בעיקר להסביר את הסיפור של קורח.
למה זה לא מוכח מלכתחילה, כאילו ממעמד הר סיני?
לא קיבלו עוד במעמד הר סיני את זה, נכון? קודם כל היה לנו את עשרת הדיברות. אנוכי ולא לחפה, מורש מעלו. ויש את עשרת הדיברות. אז משה רבינו עולה לקבל את כל שאר התורה, נכון? בסדר? ואז בעצם עולה לקבל את התורה. ובעצם לאחר מכן שמשה רבינו מבדיל את שבט הלוי, אז הוא אומר, כוח, זה עכשיו המצאה שלך, זה לא היה בהר סיני. נכון? הוא אומר לו, זה המצאה שלך. זה לא, זה אתה הבאת מעצמך. ואז פרשת כוח היא בירור על תורת משה רבינו שהיא הכרחית. ולכן אמרה לו, איך להראות עכשיו, בעצם, למה העונש של כוח, והבירור של הפרשה בא לומר את העיקרון היסודי הזה, שמה שהתורה אומרת הוא עניין מוכרח, הוא לא תגובות של היה איזה מצב תרבותי באותו דור, ולכן נתנו, יש מצוות שבאו להגיב לאותו דור, ועכשיו נגמר האירוע, ומילה זה כבר לא דבר מוכרח. ואז זה כאילו כמו שאמרנו, שרובן בבית, בין אם הוא באמת בבית, בין אם הוא לא באמת בבית, זה לא עניין עצמי שהוא בבית, זה עניין מקרה אם הוא עכשיו הוא יכול להיות בבית, ויכול להיות לא בבית. אז זה לא עניין עצמי שהוא בבית. בין אם אמרת את האמת שהוא בבית, בין אם אמרת את השקר שהוא לא בבית, בכל מקרה זה לא שקר עצמי, וזה לא אמת עצמית. אבל מה שהתורה אומרת זה עניין עצמי, אומר המהר"ל. ברגע זה עניין עצמי מוכרח, אז הדבר הזה הוא נבדל. הוא לא דבר בעצם שנתון למציאות בעצם של ההשגה האנושית לגעת בו. ועכשיו המהר"ל ירחיב ויבסס את הדבר הזה בעצם דרך הבירור של חטא קורח. הוא במדרש, במדבר רבה, פרשה י"ח גם כן, בוקר ויודע השם אמר משה, גבולות חילק הקדוש ברוך הוא בעולמו, יכולים אתם לעשות יום ולילה. זה שאמר הכתוב, והבדל אלוהים את האור ובין החושך, וכן הבדיל אהרון להקדישו קודש קודשים, לכך אמר בוקר ויודע השם. פירוש דבר זה, כן, כלומר בעצם מה אומר המדרש, למה כתוב שם בוקר ויודע השם? אז מה אמר המדרש? גבולות חיל הקדוש ברוך הוא לעולמו. יכולים לעשות יום ולילה? מה אמר על רוצה לוצא מהמדרש הזה? מה הוא מבין שהמדרש בעצם בא ואומר? מה הנקודה של המדרש? תגידו אתם לפני שאמר המסביר. מה אמר רוצה להגיד משם? מה אתם הייתם לומדים מהמדרש? אמר משה, גבולות חיל הקדוש ברוך הוא לעולמו, יכולים אתם לעשות יום ולילה? כן, מה הדרשה? בוקר ויודע השם. מה זה קשור לבוקר ויודע השם? מה זה תיאור זמן? מתי יודע השם? מה זה בוקר ויודע השם? והיה בבוקר ויודיע לכם השם. מה זה בוקר ויודע השם? אלא רוצה להגיד מה? מה? כלומר, כמו שהבוקר והלילה זה דבר מוחלט בבריאה, ולא דבר מקרי, ככה גם, כמו שהגבולות של הטבע הם, לא, הם דבר מוחלט בבריאה, ככה גם מה שהקדוש ברוך הוא בחר בארון, זה דבר מוחלט בבריאה. כלומר, יש פה בירור בעצם על המוחלטות, על ההכרחיות של תורת משה רבנו, על מצוותי השם. כן? השם. אומר אמר, על פירוש דבר זה, כמו הבוקר שלשנות אותו, ואין אלא מהדברים אשר אמרנו, כי כל דברי תורה מוכרחים להיות, ואין מציאותם במקרה, כמו שסדר העולם בעצם, אינו במקרה, דבר זה הכל מדהים שאין עולם מציאותו במקרה, כך עם כל דברי התורה. וכאשר היו חולקים על דבר שמציאותו הכרחי, אי אפשר שיהיה אדם כזה נמצא, כי המוכרח במציאות, הדבר שהוא כנגדו מוכרח שלא נמצא, אחרי שהפכו מוכרח, ולכך כאשר היו חולקים על התורה, כלומר, אם כיוון שתורת משה רבנו זה דבר מוכרח, אז מי שחולק על תורת משה רבנו בעצם, כלומר שהוא טוען שהיא לא מן השמיים, אז הוא ההפך ממוכח, אז הוא חייב להיות שהמציאות שלו היא תהיה, היא תהיה יותר ממקרה. מקרה זה עדיין דבר שיש לו עצם במציאות, השאלה היא באיזה תנאי הוא מופיע. אבל אם יש פה טענה שתורה מן השמיים היא לא דבר שהוא אלוקי, כלומר, אם לדבר שהוא מוכח המציאות הוא כופר בו, אז הוא היעדר המציאות. זה היעדר, זה בדיוק ההפך. אי אפשר שכתב זה נמצא, כי המוכח מצאו דבר שהוא נגדו, מוכח שלא יהיה נמצא אחרי שהוא מוכח. לכך כאשר הוא חולקים על התורה, שכל דבר מוכחים במציאות. המתלגל לזה מוכח שלא מציאות כלל, ולכך כתיב, ויעבדו מתוך הקהל וירדו הם מכל השאלה עם חיים שאולה, שמוכחים להיות בלתי נמצאים כלל, וירדו חיים שאולה שהוא אבדון. ואילו ירדו מתיים, לא נקרא זה שאין ראוי להם המציאות כלל, אחר שהוא מקבלים מיטה טבעית כדרך כל הארץ ואין להם חיים טבעיים. אבל משה אמר, כמות כל אדם ימותון, ואלה מהמציאות אשר ראו למצאים, לא השם שלחן לתת התורה, כי התורה שהמציאות שלה מוכח, אין ראוי להתקיים החולק על המוכח, ודבר זה ברור מאוד, ברור מה הוא אמר כאן, כן, בסדר? זה מה שאמרנו לפני רגע. שם מסביר המהר"ל מרחיב, בפרק הספינה, בבא בתרא, כן, אגדות רבה בר חנה, אמר לה, הוא תאיה, תאיה זה אותו סוחר ישמעאלי ערבי, תא ואח ולך, בלוי קורח, בוא נראה לך איפה נמצאים, אלה שנבלו באדמה קורח. אז הלכו וחזה את רביזר, מצאו שתי פקעים. נפק מינה וקוטרה, שאני יוצא משם בפקעים השן, שקל גבבה דאמרה, גזעת צמר, ומה שמה ישם שמיים, אנחה ברשת הרומח, רומחה שם בגזעת צמר עם מים בראש הרומח, והכניס לבקעים, הילה לאטם, כי הפיק אבו מחריך, זה היה שרוף, כלומר שם אש, אמר לעצית מה ישמעת, בואו תקשיב מה הם אומרים, ושמה דאבו אמרה, משה אמת ותורתה אמת ואין בדיים. אמר לו, כל תלת אינם המאדרי לו גנום, כבשר בקלחת. כל 30 יום, חוזרים בגנום כבשר בקלחת. כלומר, מחדש מתחיל הסיבוב גריל שלהם. והמאה אחרי משה אמת, תורתו אמת, ואין בדי אמת כאן. אז זה הגמרא, כן? נו, לפני המהר"ל. צריך להתרגל בלימוד מהר"ל, לא רק לרוץ מיד מה המהר"ל אומר, אלא איך המהר"ל למד חז"ל. מה צריך לשאול על המדרש הזה? מה צריך לשאול? לפי הסדר של המילים, בבקשה. אמר לה, הוא תאיה, מה צריך לשאול? למה זה קשור דווקא לתעלי סוחר ישמעאלי? מה זה רלוונטי שהוא הסוחר? אמר לה הוא הגברה. נכון? יש בגמרא פעם אמר לה הוא גברה. אדם אחד. מה אכפת לי שאדם הזה הסוחר ישמעאלי? בסדר? שאלה שנייה. כן? בוא נלך לבלוי קורח. רואים שתרי ביזה. רואים שם שני פקעים. מה צריך לשאול? למה שניים? צויין. הלאה. ויוצא מהם את האשן. כן? האשן זה כמובן סימן לש. לוקח גזעת צמר, שם שמיים, מכניס ברומח. ורואה שזה נשרף. כלומר, מה זה בא להגיד? שבעצם הדין שלהם, מה זה אומר שהדין שלהם? כן, אבל מה זה בא להגיד? שהוא אם עכשיו, הוא בא אלפי שנים, אחרי שהם מתו, הדין מתרחש כל הזמן. זה המסר פה. הנה, הנה, תראה, זה עכשיו חי, זה בוער. לא נגמר הדין. כלומר, לא נגמר. שוב, זה כבר מתחבר לנו. כמו שהתורה מן השמיים מוכרחת והיא כל הזמן קיימת, החטא של קורח גרם לזה שהם כל הזמן בהיעדר. בסדר? הלאה. כן.
זה הצמר עם מים, זה לא מזכיר את
האם זה אותי מזכיר את גדעון, שגדעון שם עם המים, כן, ללוק את המים, לא יודע, יכול להיות, לא יודע, צריך לחשוב על זה, ישר כוח על, 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 על החיבור, לא יודע, שם יש את הגזע, לא יודע, מעניין, צריך לחשוב, שיפה על, על, על הפתיחת כיוון. ואז מה אתם שומעים? משה אמת, תורתו אמת, משה אמת, תורתו אמת, שימו לב, משה אמת, תורתו אמת, והם בדיים. ואז מה? כל 30 יום, מאדרי לגנום, כבשר בקלחת. מה צריך לשאול פה? למה כל 30 יום? מצוין, כל זה אמרה יסוק, כן? ביאור זה. כי לחולקים על התורה שהיא שכל אמת, אנו עולה מציאות כמו שאמרנו, לכך עמודה אמר לו, אתה היה, רק שימו לב שנייה, איך המהר"ל עובד? המהר"ל בכל סוגיה מחפש מה חז"ל אמרו, ומדקדק בדבריהם. בוקר ויודע השם מה חז"ל אמרו, גבולות, כלומר ממילא, מה היסוד המרכזי שחז"ל רוצים לומר לך שתפר פרשת קורח? המוחלטות וההכרחיות של תורה מן השמיים, כמו שהטבע מוכח, ועל זה קורח חלק. עכשיו יש מדרש נוסף לגבי קורח, אמרה לדקדק שם מה חז"ל באו להגיד בכל אחד מהפרטים שאמרנו. ככה המהר"ל עובד, ואני מציע לכם שעומדים מהר"ל, לא רק להבין מה המהר"ל אומר, שהוא גם מחביא דבריו, אבל אומר דברים מאוד עמוקים, אלא כל פעם לשים לב איך הוא למד את חז"ל, מזה אתם תיבנו ביכולת ללמוד את חז"ל, בסדר? עכשיו אנחנו נפרש את זה, וזה כי השכל הוא חוקר על הדברים, הוא משוטט בעולם לא יכול לרחובו, הרבה דברים נבדלים, הוא חוקר והוא מדלם, וזה עניין הטעיה, כי הטעי הוא סוחר ישמעאל שהוא סובר חור ומסווה את כל הארץ ארוכה לא אוכבה לקונה הסחורה. וואו. אומר על, הסוחר הישמעאלי זה לא כפשוטו. אין פה עכשיו תיאור מקרה ספציפי שקרה במציאות. יש שם בעצם בירור של משהו מופשט, בעצם יש פה כלל ראשון שקשור בלימוד מדרש בעניין הזה, כן? יש פה בעצם משל ונמשל. יש פה בעצם האנשה באלף, כלומר יש פה עכשיו איזושהי מדרגה שמענישים אותה בדמות אדם. והשכל של אדם, השכל החולי שלנו, מה שאנחנו מנסים להשיג בשכלנו, הוא נקרא סוחר ישמעאלי. למה דווקא ישמעאלי? כי ישמעאלים היו סוחרים. ולמה זה קשור דווקא למדרגת הסוחר? שימו לב, נקרא מה שקונה הסוחר לקח, כי השכל הוא שקונה המושכלות במקניין שלו, ולכך למעל החוכמה, כי לקח טוב, נתתי לכם תורת ילד תעזובו. בפרק עמד הקידושין, בהדרת פני זקן, אין זקן למי שקנה חוכמה, או נאמר כשם חכם על שם קניין החוכמה, והוא הרבה מאוד. ולפיכך, שם עצמי הרוי לשכל הוא שם טעיה, שהוא סוחר, חוזר על הדברים שקונה. כלומר, השכל שלנו, השכל האנושי שלנו, בעצם מה הוא עושה? הוא כל פעם שומע עוד דברים, וקונה. יש בעצם, כי תכתבו על, על שוק החוכמות והידיעות, והוא פשוט בכל תחום קונה, וקונה לעצמו מאגרים של שכל, של חוכמות, של תובנות. כן? זה השכל. שבעצם התורה מן השמיים היא מעל השכל, היא עניין עצמי. וכי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, זה אותו עניין עצמי, תקנה אותו, כן? כי כל החפצים לא ישבו בה, אבל האדם בשכלו זה מדרגת השכל שהוא סוחר, שהוא בעצם מקום למקום קונה דברים, כן?
אבל שום דבר מוכרח, כאילו, לא
הבנתי. מה?
מה הכריח את המראה להגיד שטעיה זה סוחר סובב, לקח?
טעיה זה סוחר ישמעאלי בגמרא, טעיה זה סוחר ישמעאלי,
כן טעיה. כל המראה הזה שהוא הכריח פה, לא?
עכשיו פשוט מה זה אומר סוחר ישמעאלי? דרכו של המראה. והרבה אגדות של חז"ל, בפרט באגדות כמו רבא ברבא חנה, שהם כולם שם אגדות מופשטות מאוד. אבל המהר"ל בהרבה אגדות מבין שאין הכוונה של האגדה היא כפשוטה, ואין בעיה שהאגדה תהיה כפשוטה, אבל כאשר יש פעמים, בין אם זה נוגד את ההיגיון, או אם זה לא נוגד את ההיגיון, אלא סיבות יכולות להבין למה זה בעצם משל. כמו שהרמב"ם כתב בהקדמה שלו, שבעצם דברי חז"ל באגדות זה תפוחי זהב, במשכיות כסף, דבר דבר כלל,
כן? אני לא מבין איך הוא קשר
מה זה תפוחי זהב במשכיות כסף? יש לך תיבה מכסף, עם צינורות מכסף, כזה מלא מלא מלא, בתוכם יש לך רכים, אתה מסתכל פעמים, אתה רואה תפוחי זהב. אז אתה רואה כאילו ניגלה שנראה לך משכיות כסף, הנה יש פה איזה פשט כזה, מסתכל פעמים, יש פה תפוחי זהב, זה משהו יותר פנימי. אומר הרמב"ם, זה הכל משל ונמשל. אומר המהר"ל, מה העניין להגיד שזה סוחר ישמעאלי? מה בא רבא בחנה להגיד בזה? היה אדם אחד אמר לי, בוא נלך את האנשים של כוח. אמר לבד, זה סוחר ישמעאלי. איזה משמעות יש לדעת שזה היה סוחר ישמעאלי וזה לא היה סוחר אדומי? ולמה צריך בכלל שזה היה סוחר? למה לא אפשר להגיד פשוט סתם? הוא גברה. אמר לו אותו גברה. אמר לו הוא גברה. מה רלוונטי סוחר ישמעאלי? אלא שמה? החז"ל באו להגיד לך פה מדרגה. בעצם סוחר, ואמרה לגב עם הסוחר ישמעאלי, בהרבה מקומות מסביר את זה ככה שיש אגדות כאלה. סוחר ישמעאלי, אין עניין לומר את זה לדורות. מה העניין לכתוב לנו את זה?
כן, אבל הקישור בין המשל למשל הוא לא לוגי.
לא, הוא לוגי, למה הוא לא לוגי? הוא לוגי מאוד.
יכולתי לעשות משהו אחר לגמרי, כי יכולתי להגיד סוחר ישמעאלי, זה משהו מיוחד.
לא, ישמעאלים היו סוחרים בכל מקום, לא נבדים. והסוחר, העניין שלו בעצם, הנקודה פה זה לא ישמעניין, הנקודה פה זה הסוחר. מתי זה הסוחר?
אז אני, בסדר, יכולתי להגיד משהו אחר לגמרי הסוחר.
לא, הנקודה שלו בסוחר,
ראיתי מושיב 50.
לא, אני מצפק כמה נקודה, רגע, אולי אני לא מתשע שלך, סליחה, בבקשה.
הייתי מושיב 50, היא אחד האנשים הכי חמים בעולם לשבת על התאי הזה, הם לא מבין בחיים כמו שאמרנו.
אני אסביר מה הכוונה, התאי הזה סוחר, בסדר? מה הנקודה של סוחר? סוחר מול מה? סוחר ביחס למה? סוחר, כן, אמרנו את הסוגיה עכשיו ללמדו אמנות, יש דעת רבי יהודה שצריך אמנות ממש, וטענה כמה שאפשר אפילו סחורה, נכון? מה ההבדל בין אמנות לסחורה? אמנות זה משהו עצמי שלך, שלמה, אתה מקצוע שבכל מקרה נמצא אצלך, סחורה יכול להיות שיש, יכול להיות שאין. סחורה היא בעצם נקודה שאתה, זה לא משהו עצמי בך. לכן לדעת רבי יהודה לא מספיק ללמדו סחורה, אלא ללמדו אמנות, נכון? בסדר? זה היחס כאילו בנגדו. הסחורה היא נקודה שבעצם אנחנו משיגים שבמשהו שהוא עדיין, ואמר כבר הזכיר את זה בפרקים הקודמים, שהוא אמר, רגע, אם כל העולם הוא יש לו סדר מהותי, ורק השכל של אדם הוא אקראי, במקרה למדת ככה, במקרה למדת משהו אחר, הוא הזכיר את אפלטון, נכון? זה אפלטון שאמר שכל הבעלי מקצוע אחד צריכים להיות ככמון הגברים נשים מורבבים, לחיות כעדר, ולא איש ואישה באופן פרטי, כי הם כאילו גזע בפני עצמו, ואחרי זה ברור שהשטות הזאת נעימה מן העולם. אז אומר המעל, השכל משיג דברים אקראיים, אם השכל היה פועל לבדו, הוא כלי מאוד גדול שיש לנו, אם היה פועל רק לבדו, אז הכל אקראי. אז יוצא שכל העולם בסדר, עצמי, ורק האדם בסדר אקראי, שעיקר האדם זה הדת. אתה יכול שמר על אמר זה? זה בעצם העניין של השכל. השכל הוא בעצם כביכול בבחינת סחורה. הוא קונה ידיעות לפי מה שהוא פוגש. ומול הדבר הזה יש בעצם, זה בעצם העבודה של השכל. ולכן עוד רגע צריך להגיד למה דווקא השכל האנושי פה מראה איפה הוא כוח. כלומר אפשר להשיג מהשכל הזה, כן? זה פה תהיה הנקודה שהוא משיג את ההשגה הזאת של כוח. הוא משיג את הנקודה הזאת, הוא משיג שיש פה משהו בעצם מעבר לעניין הזה. אבל קודם כל ההבנה שבעצם השכל יש לו בחינה של סחורה, של סוחר. שהוא בעצם ממקום למקום קונה ידיעות. כך עובד השכל שלנו.
אני מבין מה הוא מנסה לומר פה, אני אומר, אין פה איזה לוגיקה או איזה משהו פשוט, שבן אדם היה מסתכל על התאיה או כל העולם
מסתכל עליו. למה? הצד הלוגי הוא כזה. השלב א', התאיה אין לו משמעות לומר אותו אלא אם כן הוא באמת האנשה באלף, כלומר, שם פה כדמות מידה או עניין, ואז צריך להבין מהו העניין, מהי המדרגה של תאיה. הוא אומר, אמרה, למדרגה של תאיה זה סוחר.
כן, אפשר.
ואז ממילא צריך להבין מה הנקודה, והוא הסביר לך שהשכל האנושי הוא הבחינה של סוחר. כן.
מה, במשל לשאלה של ערן. כן. האם מה שאמרה לו עושה זה כמו סוג של תאויה, כלומר, הוא רואה יש סוחר ישמעלי, ואז הוא חושב מה זה אומר. עכשיו נגיד, אם אני הייתי רואה סוחר ישמעלי, באמת הייתי מבין משהו אחר, אבל אולי זה גם בסדר. יכול להיות יש פה עיקרון של סוחר ישמעלי, ואפשר להבין מזה כמה דברים.
קודם כל, תמיד אפשר בהחלט, בתוך לימוד, לבוא ולבחון בחינות שונות, באמת יש הרבה מאוד דרכי פירושים שונים, בחינות שונות שיוצאות. לפעמים אותו יסוד, כדרכו של דבר, שהרבה, כל מיני מפרשים וכל עניין. המהר"ל כדרכו, לא, אני יכול להסתכל, זכור לי כמה פעמים שהמהר"ל מראה בעוד אגדתות את אותה נקודה של התאיה, והוא מפרש שזה, זאת אומרת, שצריך גם לראות שסיסטמטית זה עובד בכל מקום, אז זה דואל העליונה, בסדר? אבל יכול להיות שיש גם בחינות שונות לדברים שונים. בחלק הזה משתדים, דברי תורה, מתחלקים לשבעים טעמים, כן, זה הרבה דברים, כאילו, מה?
בעל האגדה בסוף התכוון למשהו מסוים, לא?
ברגע שיש דבר נכון שמתחלק לבחינות שונות, אם הבחינות השונות הוכחו כבחינות נכונות, כן, לא סתם מבורטים, אלא משהו, הוא יושב נכון בסוגיות, אז המעולה, עבודה הבא תהיה לראות איך כל הבחינות השונות מופיעות, בסוד כללי יותר גדול, מבין? בסדר? טוב, אז אנחנו, שאלה טובה וחשובה, ולצרנו כאן, הגענו לתאיה. בסדר? הגענו לתוך התחלת הפירוש של המהר"ל על הבלוי כוח. בסדר? בעזרת השם ביום ראשון, ביום שני. בעזרת השם, יישר כוח, ברכות, כולם.